ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. כרגיל, אתם יכולים לשמוע אותנו בימים אלו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובספוטיפיי, יוטיוב ובאתר הופס. שלום רב לכם, סתיו, סקוט בורל, נמש.
תז'וו לך, דביר.
וסגב לברדפורד סמית.
מטוס. דמוס האגדי, שאין לי מושג מי זה בכלל, ערב טוב דביר.
זה כבר יש, לא ראית את הריקוד.
איך אתה לא רואה את הריקוד?
עוד לא ראיתי, אני רואה את זה עם סיוון, כמו שסיפרתי לכם, היא מאוד אוהבת אגב. ואנחנו פרק 5, היא מאוד אוהבת, היא כאילו אומרת וואו, וואו, איזה, וואו, איך ג'ורדן ריחף, וואו, איזה זה, כזה. הכי קלאסי מה שאמרתם שזה מיועד לזה, ואני אומר, מה זה אחר הזה?
סתיו, אתה עדיין לא נהנה?
זה היו הפרקים הכי טובים עד עכשיו, אבל אתה יודע, יש שם קטעים מצחיקים בעיקר. חמוד, זה חמוד.
אני שמח שאתה מאשר את מה שכולם חושבים עליו. כל חובב כדורסל רואה את זה בתור...
אני לא יודע, אני חושב שכבר התחיל, אנשים התחיל להישאר להימאס להם מהפרסומת הבלתי נגמרת, וכבר אני שומע יותר ויותר קולות של מתבאסים.
בסדר. אני לא ארחיב על זה. אנחנו נתחיל עם רשמים?
נתחיל עם רשמים.
אין סקרים היום, אז נתחיל את הסקרים לשבוע הבא.
שבוע, למה לא עושים סקרים השבוע סדיום?
כי לא העלינו את הסקרים, דביר.
למה לא העלינו
את הסקרים סדיום? בתור אחראי הסקרים, אני אגיד שזה טעות שלי, ואני מתנצל בפני הקהל הרחב.
הרחב.
הרחב ביותר.
אשטג קורונה ויירוס.
דביר.
כן.
חודשיים עברו, יש כאלו, ואני ביניהם, שחשבו שזה כבר לעולם לא יקרה. ואז התחילו שמועות, ואחריהם דיבורים. ואז, יהיו כבר הצהרות. פתאום.
סגר, שים את זה בסקר בבקשה. האם שמועות זה יותר מדיבורים?
שמועות זה פחות מדיבורים.
האם שמועות זה פחות מדיבורים?
שמועות זה פחות מדיבורים, וחד משמעי זה פחות.
אני לא בטוח.
הסדר הנכון הוא שמועות, דיבורים, הצהרות. ואז, אשדוד 3, באר שבע 2, וככה פתאום, ליגת העל בכדורגל, is back. מעניין מישהו? משהו לתיוק, באגף נקודה למחשבה. עכשיו, שבחלקים גדולים של העולם, כולל ישראל, מתחילים להחזיר ספורט. יש לי שאלה קטנה. מה קורה עם שחקן, או מישהו מהקבוצה, נמצא כחולה? תייק את זה, דביר. בהתחלה זה היה כיף.
תייק את זה, סגב. וכך זה הלך לאיבוד בסל המחזור של החיים.
בהתחלה זה היה כיף, אבל עכשיו שאני חושב על זה, יכול להיות שיש לי בעיה של התמכרות לקניות באינטרנט. אני חושב שמה שראה לי שיש לי בעיה, זה הבריכה שהזמנתי. מזל שבגלל שאני מבזבז כל כך הרבה כסף, אנחנו מתקרבים לנקודה שינתקו לי את האינטרנט. חייב לציין, פרקים 7 ו-8 היו מהיותר טובים. למרות שהסיום של פרק 7, מונטאז' תחרותיות פלוס דמעות של קרוקודיל, לא ממש עשה לי את זה. מצאתי עוד מישהו שאפשר לצרף לקטגוריית אנשים שסתיו מרגיש רע בשבילם בעקבות הסדרה. לארי ג'ורדן, משני סיבות עיקריות. הראשונה הוא אח של מייקל ג'ורדן. השנייה קוראים לו לארי. אתם חושבים שמייקל ג'ורדן היה מייקל ג'ורדן אם היו קוראים לו לארי? עוד אחד שאפשר לצרף לרשימה הזאת, לברדפורד סמית, וכל 6.7 נקודות הקריירה שלו. מוס, רק אני הרגשתי שג'ורדן לא התכוון לשום דבר חיובי, כשהוא קרא לסקוט בורל, "Nice guy". דרך אגב, ללא ספק, ההתאמרות של ג'ורדן בסקוט בורל, לאורך כל העונה, היא הסיבה שבמשחק ה-85 שלו, הוא נתן הופעה מצוינת. וידוי, אני לא בטוח מה הפירוש של המילה התאמרות, אבל אני די מרגיש בטוח שמקומה פה. דרך אגב, MJ, סקוט בורל, שחקן בייסבול טוב ממך. תחיה עם זה. ולמי שלא מבין בבייסבול, לחוות 202 זה נוראי. איכשהו בשבת, נערך UFC 249. אז היה שם לוחם בשם ברייס מיטשל, שהכינוי שלו זה Thug Nasty, הוא ניצח את צ'רלס רוזה. אבל מה שמעניין זה ההפסד שלו בעבר למקדחה, בקרב ביניהם, מקדחה קראה לו את שק האשכים. אלו היו הרשמים הבידוד.
אהו.
והכינוי הכי טוב
שלו
זה
טאג נסטי? טאג
נסטי. כאילו, זה מרגיש... מקדחה קרה לו את שק האשכים, זה עולם שלהם של כינויים נפתח בפני כרגע.
שק נסטי?
לא יודע, הולים בולס, לא יודע. אפשר למצוא שם משהו. טוב.
טוב, אני מוסיף את הסקר כמובן, שלא היה מייקל ג'ורדן, היה מייקל ג'ורדן, אם היו קוראים לו לארי, כי זה סקר מעולה.
דרך אגב, חד משמעית, מייקל ג'ורדן לא היה מייקל ג'ורדן, אם היו קוראים לו לארי, כי היה קוראים לו לארי.
אני אשמח שנשאר את זה, כן, אבל בואו ניקח את זה בעולם של האם הוא היה מייקל ג'ורדן, לא אם הוא היה מייקל ג'ורדן.
לארי ג'ורדן. לא כיף.
עם מה אתם רוצים להתחיל?
אתם לא רוצים לדבר קצת? כאילו, סגב לא רע, ואתה לא רוצה לדבר. קיצר, תתחיל מ...
אתה יודע מה? אני אתן לך משהו קטן, שהיה אמור להיות במצחיק מהשבוע, אבל יש לנו הרבה מצחיק מהשבוע לכולנו, אז אני אתחיל עם זה עכשיו. דיוויד ארליך, עיתונאי, צייץ שמישהו יגיד למייקל ג'ורדן שהקורונה אמרה שהיא יותר טובה.
ראיתי את זה. כן, זה מעולה.
מעולה. כן, בסדר. אני חושב שנתחיל מהעתיד של גולדן סטייט, כי זה איזה סוג של דבר כזה שהוא כדורסל ו... אתה יודע.
מה, יותר, יותר מעניינים, לא?
אז זהו, אז אני הסתכלתי על, מסתכל על הרוסטר ועל האופציה שלהם ועל הכל הזה, אנחנו כן יודעים מי הם כקבוצה, זאת אומרת, לא, אין פה יותר מדי מבחינת מה שהם יכולים לעשות, הם יהיו
מחויבים. באמת? מחויבים. יהיה להם בחירת טופ 5?
זה הדבר היחידי שבאתי להגיד.
רגע. ויותר חשוב מהטופ 5, יש להם 17 מיליון בטרייד אקספשן מאיגודלה, שאפשר לקרוא לזה לאיזושהי חבילה בשביל להביא את יאניס?
בוא תספר לי על זה, כי אני מנסה להבין, אני לא מבין גדול בכל ענייני השכר, ואני קורא מצד אחד על כך שצפוי ירידה של 25-30 מיליון בתקרת המס לשנה הבאה, בגלל כל אובדן הכנסות מהקורונה, הם מחויבים כבר ל-150 מיליון דולר. איך האקספשן הזה מגיע? מאיפה...
אוקיי, אז אם אתה מבקש שאני אסביר לך איך נוצר טרייד אקספשן, אין סיכוי שאני יודע להסביר את זה. אם אתה רוצה שאני אסביר לך מה הרעיון של טרייד אקספשן, אני יכול להגיד כאילו איך בפועל זה עובד. בפועל זה...
אבל לא מושפע מכמה שהם מחויבים, יש להם ארבעה שחקנים
לא, לא, כי ברמה העקרונית, לא משנה אם אתה משלם 200 מיליון דולר, שזה 100 מיליון מעל תקרת השכר, אתה יכול להביא, לעשות טרייד של שכר מול שכר. אין לך, לעולם לא יהיה לך את ההגבלה הזאת, לא משנה אם אתה הרבה מעבר לתקרה. אז בגדול, טרייד אקספשן זה מאפשר לך לקלוט חוזה בגובה הטרייד אקספשן. זה דרך אגב, אתה יכול לחלק אותו, אתה יכול להחתים עם זה שניים שחקנים או שלושה, זה לא משנה, אבל אתה יכול לספוג חוזים בגובה הזה. אז ברור שכולם מדברים על יאניס, אני סקפטי לגבי הדבר הזה מהצד של מילווקי, אבל גולדן סטייט, מעבר לסגל שאנחנו יודעים מה הרביעה הזאת יכולה לתת בהינתן בריאות וכימיה שתחזור, זה, יש להם בחירת טופ 5, אבל הטרייד אקספשן הזה מאפשר להם להביא ביחד עם הבחירה או בלי הבחירה איזשהו שחקן, או כמה שחקנים מאוד מאוד טובים, בשביל להשלים ולחזק את הסגל. אז יש להם המון אפשרויות גם תחת אותם 150 מיליון דולר שמחויבים לשנה הבאה. ואם אתה מוסיף לזה שחקן כמו אריק פסקל שהראה things ומרקיס קריס ודמיון לי שיראו דברים, הם יכולים לייצר פה חבילות נחמדות עבור שחקנים שאו בקטגוריות הממורמרים או בקטגוריות החוזה שלהם נגמר לא ברור אם הם כאילו לא מתכוונים לחתום אצלנו.
איזה דברים הם הראו השחקנים שציינת?
כולם שחקנים צעירים ותחת כל אני לא אתווכח עכשיו על כאילו כמה זה empty stats, כי חלק מזה זה בטוח, אבל אתה יודע, אם את אריק פסקל לקבוצה שהולכת לאבד את הסטאר שלה, כי הוא לא רוצה לחתים, אז אריק פסקל, בחירה טופ 5 של השנה, ואז עוד נגיד עוד בחירת סיוב ראשון, זה חבילה לא רע. שם קוד אריק פסקל.
לא, צריך לזכור בדיוק. תמיד להשוות את זה למה עוד יש בשוק ולמה החלופה שלך, בהינתן לא עושה את העסקה. שחקנים, אני לא הייתי אומר סטאר פלייר כל כך מהר, שחקנים שהם טובים בקבוצות ויש להם, וילכו אחרת תמורת כלום. אז כל חבילה היא חבילה טובה, ואחת כמה וכמה שאתה לוקח, שאתה מביא בחירת טופ 5, תמיד שווה משהו.
לא, בחירה כן, השחקנים מעבר זה...
זה משהו,
לא, זה לא... לא, זה בדרך כלל, בדרך כלל,
הקבוצות שעושים את... value.
בסדר, אבל קבוצות שבדרך כלל עושים את המסתות כאלה, זה קבוצות שהן גם ככה חושבות על העתיד. כל נכס כזה, כמו אריק בסקל, שיש לך אותו עכשיו לעוד שנתיים על חוזה מינימום, ואתה יכול לראות מה מתפתח ממנו, זה צ'יפ טוב, תמיד.
טוב. Agree to this.
יש מישהו מהשחקנים האלה, אני רציתי לשאול אותך שאלה סתם, יש מישהו מהשחקנים האלה שהיית רוצה דווקא להשאיר? לנוכח הסגל שהוא, אתה יודע מה, מי בעמדות הגארד, אתה יודע איך נראית הרביעה הראשונה באמת, עם שתי עמדות הגארד, אנדרו ווילס בשמאל, דריימונד גרין.
נראה לי שאריק פסקל, אבל בגדול, הייתי נותן גם את שלושתיים, זה מגדיל את החבילה, הם לא באמת משנים לי. במיוחד אם אני מצליח, הרשימה לא מולי, אבל זה פרי אייג'נט קלאס איכותי שהולך להיות, אז... כל אחד מהם שאומר לקבוצה שלו לא יקרה, אז גולדן סטייט עומדת שם בחזית עם יכולת להביא חבילה הנאה. מה שאני רציתי לשאול זה, אז יאניס לגולדן סטייט זה שמועות שהם כל העונה מדברים עליהם, ואפשר לעשות את זה טכנית, השאלה היא אם...
למה, אין חבילה לתת למילווקי.
כאילו, אין סיכוי שמילווקי יקחו את זה, גם אם 100% מאבדים אותו, שיעשו דריסה לאליפות.
נכון. אין שם
סיבוב לזה. לא, בעוד בטוח שם. רגע, אני קצת איבדתי את הפתיחה של הסגמנט פה, אנחנו לא בעתיד גולדן סטייט, אתה סתם מעלית...
לא, אנחנו בעתיד גולדן סטייט.
אז מה אנחנו עושים
בסדר? בסדר, לא, כי לא ידעתי אם אתה מדבר על השמועות
ליאניס. אנחנו מדברים על העתיד של גולדן סטייט, אבל עוד מעט יהיה סגמנט שנקרא העתיד של גולדן סטייט נפרד, ששם עוד פעם נדבר על העתיד של גולדן סטייט.
לא, זה סטייט.
אז...
כמות החוסר עונים.
לא, הייתי מרוכז ברגע. האם דריימונד בדרך...
חמש דקות בתחילת התוכנית, איפה אתה רוצה להיות?
לא, הייתי מרוכז ברגע במסמך.
אני לא יודעת לי אם הולכים להביא סגב.
לא. האם אתה חושב שדריימונד בדרך הבטוחה למטה לסיום הקריירה, או שיש סיכוי של חזרה לעניינים שנה הבאה, שיהיה אנרגיות... כנראה משופרות.
אם הוא יהיה גרוע כמו העונה, אני מקווה בשבילו
שלו. יותר מזה, יותר מזה, אם הוא אולי אפילו יותר גרוע. כאילו, אם דריימונד גרין זה, ראינו כבר את השיא, ומפה זה סטרייט דאון, או ש...
קודם כל, התשובה היא קודם כל, כן, ראינו כבר את השיא, אבל הוא לא יהיה, אני יודעתי, הוא לא יהיה גרוע כמו שהוא היה השנה, אבל הוא כן יכול לחזור ללבלים שלפני שנתיים, שלוש. ההבדל הוא, העיקרי הוא שיש לך שני שחקנים, בסגל שהם פלור ספייסרס ברמה הגבוהה ביותר, כמו סטף קרי וכמו קליי תומפסון, לשחקנים כמו דריימונד גרין, הרבה יותר קל לשחק, הוא לא מחויב להיות עם הכדור, כל מרווח עבורו יותר, יש לו יותר אופציות מסירה כמוסר, וגם יש לו את הדבר הכי חשוב שזה בעייתי אצל דריימונד גרין, שזה הפשן למשחק. וכשאתה לא תחרותי, דריימונד גרין זרק את המגבת הלבנה מאוד מאוד מהר, והוא חשף את מה שידענו כל הזמן הזה, או לפחות אנחנו חשדנו, זה שדריימונד גרין הוא שחקן טוב כצל הרביעית בקבוצה טובה, אבל הוא לא... כל קבוצה אחרת שהייתה מחתימה אותו כמעט בשנים האחרונות, לא הייתה רואה את מה שאנחנו ראינו ממנו כשחקן בקבוצה אלופה.
אני מסכים איתך, ואני אגיד, שאם גולדן סטייט שיש לה הנהלה שאנחנו מאמינים שהיא הנהלה טובה, מכירה את דריימונד ואת כל הבעיות שלו, ומחליטה בכל זאת להאריך לו את החוזה, אז תת להם את הקרדיט שהם יודעים מה הם עושים.
אוקיי, ויש לי עוד שאלה לכם. בעידן בו הם איבדו את האליפות, את דורנט, את היכולת של דריימונד, כמו שדיברנו, קליי שיחזור מפציעה ואחרי הקורונה.
שעשו טרייד על היכולת של דריימונד.
לא.
וקליי שיחזור... אריק פסקל ובחירת סיום שני תמורת היכולת של דריימונד.
קליי שיחזור... קליי חוזר יחזור לפציעה של תקופה מאוד ארוכה, יכול להיות שזה יהיה אחרי שנה וחצי, לא יודע כמה זמן כבר עם הקורונה והכל יישב בחוץ. אז מה העמדה החשובה ביותר מחלטם, במידה והם מחפשים באמת איזה טרייד חיזוק? כאילו, שאתה חושב שזה לא מספיק ואתה רוצה זה, איפה הנקודת תורפה הבולטת ביותר של הקבוצה הזאת?
הם צריכים גבוה. לא משנה...
לא יודע, תלוי איך הם רוצים לשחק, לא יודע, כאילו על פניו הם יכולים לשחק יותר דקות של דריימונד בחמש ולהביא עוד ווינג. אני לא רואה, כאילו אם אתה אומר לי פוינט גארד, הייתי אומר, עדיף שזה לא יהיה שחקן, שהוא לא יהיה פוינט גארד, אבל גם את זה אפשר להכין.
אז אני דווקא לא מסכים כל כך מסתר, אני חושב שדקות לדריימונד בסנטר תמיד אפשר לעשות, בהנחה שהטרייד הזה הולך לקרות לשחקן על מרקיז קריס ואריק פסקל, אין עוד הרבה גבוהים שהם יכולים לספור דקות, כמובן לא נו אחד מהם, הוא גם יכול להיות רג'יפ, אני הייתי הולך על מישהו שיכול להיות ביגמן, אני לא רוצה להגיד סנטר, כי זה יכול להיות ביגמן שהוא פאוור סלש סנטר כזה, פשוט מישהו שיכול לשחק מתחת הסנים ולהוות איום בצבע, אבל במיוחד רים פרוטקטור, כי אנחנו נראה אותם, כי אנחנו נראה אותם במערב מתמודדים מול סנטרים, אני לא יודע מה יהיה מנסות השנה הבאה, אבל קארל אנטוני טאונס יכול להוות איום, וניקולה יורקיץ' בטוח יכול להוות איום, ויהיו להם כל מיני איומים שמתמודדו מולם בפלייאוף, בהנחה שהם יגיעו, והייתי רוצה לראות מישהו שאני יכול לסמוך עליו בתור רים פרוטקטור. גרין יכול להיות טוב לדקות מסוימות מול מאצ'ים מסוימים, הוא לא יכול להיות הבן אדם היחידי שמסומך עליו. הייתי מעדיף שימלאו את החור הזה.
אוקיי. תשובה טובה, דביר, יופי. יש לי שאלה אחרונה. איך הם יראו? בעצם יש לנו את ההחלפה המיידית בעמדה והכל של דורנט בוויגינס, שאני בספק גם אם שני החילסים קוראים אם וויגינס יהיה יותר טוב מדורנט, בריא. איך וויגינס מתחבר לקבוצה הזאת? כאילו, ראינו אותו במנסות שנתנו לו את המושכות, והוא גמגם, היה לו עונה אחרונה לא רעה, אבל הוא... הרבה שנים גמגם ולא נתן את מה שציפו ממנו, איך זה עובד, והאם בכלל הוא כמו דירס, כזה תחנת מעבר, שהוא ישחק איזה כמה חודשים ויעיפו אותו בטרייד.
אז מה דעת כאן? החיובי זה הריסון ברנס, השלילי זה הוא לא מצליח לעשות את המעבר מנטלית, והוא מפריע להם. אני מאמין שזה יעבור.
נגענו.
וואו, עד כדי כך.
כן, מה זה עד כדי כך?
אני נוטה להיות אופטימי.
הריסון ברנס וזה טרייד צ'יפ?
לא בתור יכולת אישית. הריסון ברנס, אני לא יודע, אני כרגע מנסה לנסח מחדש את סתיו, אני לא יודע למה הוא מתכוון בדיוק, אבל הריסון ברנס לא בכוונה של היכולת אישית של הריסון ברנס. הריסון ברנס, בתוך הקבוצה של גולדן סטייט, היווה את החלק שהם היו צריכים, עם האיום מבחוץ, עם ההגנה טובה, ובלי לדרוש יותר מדי את הכדור.
לוויגינס יש הגנה טובה?
זה מה שהריסון ברנס עשה, הוא היה סוליד דיפנדר עם איום, יכול לחתוך פנימה, ובעיקר יכול לנוע סביב ולהעביר את הכדור, לא לדרוש יותר מדי. אם אנדרו ויגינס יכול לעשות זה, אני לא אומר בדיוק את זה, זה יכול להיות פחות בדברים מסוימים, אבל יותר בדברים אחרים, אבל להשלים את התפקיד שהוא השחקן המשלים לשחקנים האחרים שיש שם. אני אופטימי, אני חושב שוויגינס יכול להיות, הוא לא דורנט, כמובן, אבל גם גרונסטייט הוא קבוצה מאוד מאוד טובה לפני דורנט, ויש להם פוטנציאל כרגע להעמיד קבוצה טובה. אני אופטימי, אני חושב שוויגינס יכול לעשות את השיפט הזה, תזכרו שהוא נכון הרבה זמן בליגה, אבל הוא רק בין 25, והוא נכנס לסיסטם שהוא יודע את המקום שלו. זה לא כמו הבלגן שהיה במנסוטה, זה לא כמו החילוף, תום טיבדו וחוסר סדר שם בהיררכיה, וג'ימי בטלר וההפרעות שלו, כאילו, אני מאמין שיש פה עכשיו סיטואציה שהיא טובה יותר.
זה היה שלושת השאלות שלי, אבל בא לי להכניס לכם שאלת בונוס.
שאלה רביעית.
שאלה רביעית. אם אתם, בהינתן שכולם בריאים, בהינתן שזה, זה קבוצה חדשה שמתחברת, כאילו קליי, סטף ודרמונד הם מחוברים, אבל קליי בחוץ, לא משנה, מתחברים ביחד,
זה קבוצה... כבון לוני, אבל חוץ מזה זה קבוצה חדשה.
בסדר, כבון לוני, בוא. מרקיז קריס כבר תפס את המקום.
זה ארבע שחקני חמישה ביטוחים כבר שנים ביחד, אבל זה קבוצה חדשה.
קבוצה חדשה.
הם קבוצת פלייאוף?
איך זה קבוצת פלייאוף?
חד משמעית כאילו?
הם קונטנדרים בקלות.
הם קונטנדרים?
כן, אתה יודע, למה לא?
מה? למה לא?
למה לא? פלייאוף
חוזר מפציעה קשה. דרמון גרין במצב רוח בינוני מינוס, עם יכולות פחותות, ולך תדע איך זה יחזור. סטף לא שיחק איזה חצי עונה. איך ויגינס מתחבר שם, לא יודע, ואת כבון לוני שאתם מהללים, בואו נשים את כבון לוני במקומו...
מה קשור כבון לוני? במקרה הגרוע יש לך ארבעה שחקני חמישייה שהם כולם טובים, כאילו יותר או פחות, אבל לא הרבה קבוצה, שאף שחקן הרביעי שלהם הוא דריימונד גרין או אנדרו ויגינס, תלוי אם אתה מעדיף. אחרי זה אתה הולך לבחירת טופ 5.
נהיה מעיפים מזה שאתה אומר שהם קונטנדרים.
מה זאת אומרת? קונטנדרים, לא קבוצה שלך לזכות אליפות, בטח שיוכלים, אם אני שם אותם במקום הראשון, אני כנראה שלא, אבל אתה אומר קליי תומסון אחרי פציעה קשה, יהיה לו את המנוחה הכי ארוכה שאפשר לקבל, כאילו הוא יקבל שנה וחצי, זה רק טוב.
זה לאו דווקא טוב, זה לאו דווקא טוב.
זה אפילו עוד יותר טוב שמדברים על סטף קרי. כי סטף קרי שחקן שלאורך הרבה שנים היו לו פציעות של מאמץ לקראת סוף העונה ועומס על הקרסול, סוף סוף קיבל מנוחה ובגלל משהו שהוא בכלל לא קשור לקרסול, קיבל עונה אחת בחוץ. תחשוב על כמו שראית עכשיו את לברון ג'יימס.
רגע, אז שאני אבין נכון, שניכם חושבים שגולדן סטייט של שנה הבאה זה קבוצה של טופ 4 בסוף השנה?
אתה מבקש מדרג טופ 4 לעונה הבאה,
סתם, באופן נינה סתם אתה לא חותם,
אני לא יופתע בכלל אם בסוף העונה גולדן סטייט יהיו אלופים נוכח מה שאני יודע כרגע, כל כך הרבה דברים יכולים להשתמש בסגל ודברים כאלה, אז אתה יודע, אי אפשר, אבל אם זה כישרון שיכול להביא לך אליפות, כן, זה כישרון שיכול להביא לך אליפות.
מה, איפה אתה שם אותם מול לייקרס, מול קליפרס, איפה אתה...
אני לא יודע להגיד לך, איפה אני שם אותם מול לייקרס, מול קליפרס? בשלישייה, איתם ביחד באותה שלישייה, כן?
אוקיי.
יותר טובים, פחות טובים, לא יודע, לא טוב, עד שנה אחרי
שאתה זמן.
סדר, סדר, די, סדר, אתה מתבלבל בין המילה קונטנדר ובין המילה דירוג.
לא, לא, אני אומר שכנסו לפלייאוף.
יש קבוצות שיכולות להיות שמיני, אבל הן קונטנדריות. למה? כי בריצה טובה בסוף הפלייאוף, יכולים לעשות ריצה לאליפות, וברגע שאתה מגיע לארבע האחרונות, שתי סדרות ואתה שם, אז כאילו אי אפשר לדעת. אבל הם לא ספק קונטנדריות.
טוב.
רוצה של הבונוס שלי שנייה?
לא, זהו, די מספיק.
בטוח?
אתם יותר מדי חיים בסרט שהם יהיו טובים, בואו נמשיך הלאה.
אני יותר מאשמח אם הם לא יהיו טובים, אבל...
אני חושב שזה אנחנו עושים את הדבר הכי מצופה מאיתנו, ולא כרגיל הולכים נגד כל מה שכולם אומרים.
לא, הכל טוב. כל אחד והדעה שלו, זה בסדר.
תודה, סגב.
תודה, סגב. פתווה?
וואו.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the... ويك
יש את כל הנתונים המיוחדים האלה שכאילו חותכים אותם במיוחד כדי להראות דברים מסוימים, אז אני לא יודע אם זה אחד כזה, אבל שימו לב, שחקנים 800 משחקים, מינימום 800 משחקים ומינימום 13.5 נקודות למשחק, 5.9 ריבאונדים, מינימום 1.4 חטיפות, מינימום 49% מהשדה ו-30% משלוש. סבבה?
סבבה.
כן.
אלה כל השחקנים האלה בהיסטוריה. מייקל ג'ורדן, מג'י ג'ונסון, לברון ג'יימס, לארי ברד ותדאוס יאנג.
גדול.
מעולה.
איך הגעת לפתווה עם כל כך הרבה זה נקודה זה, זה נקודה זה?
גנבתי אותה.
קלאסי.
נהדר. נהדר, שהצליחו למצוא את תדאוס יאנג.
אתם ראיתם את הטופ 10 בשחקנים שנחסמו הכי הרבה? בהיסטוריה?
כן, דנקן, זה היה מעולה.
כן, זה מ-96-7 שהתחיל את הטרקינג, אבל זה מעולה. סגב, אתה ראית את זה?
לא.
אתה יודע מי מקום שני?
אחרי דנקן? שחקנים שנחסמו?
נחסמו אחרי הרבה בהיסטוריה.
תשמע, אתה מפנה את זה אליי, אז אני כאילו רוצה להגיד שאולי זה...
דים דנקן, קרמלו, אנטוני, זק רנדוף, שריף אבדורחים, פאו גרסול ואלן אייברסון. יש עובדה שכמעט כולם פה ביגמנים?
הם יותר בריאים?
ואייברסון שהוא קטן קטן.
ושומרים עליהם חוסמים יותר טובים?
כן.
זה האימור שלי כאילו... לא הייתי מאמר...
יש יותר חסימות שמתבצעות בריאים. יותר קשה לחסום בפרימטר.
לא הייתי מאמר שזה כזה ביגמנים, מצד שני גם לא הייתי מאמר שאייברסון חטף ככה בגגות, אז כאילו... הפתיע אותי, הפתיע אותי הסטאט הזה.
ניתן לכם פאטו קטנה. שהתלבטתי אם להכניס למצחיק, אבל סתיו שכנע אותי למדר אותה לאזור הפתוע.
אני לא זוכר שעשיתי את זה, רק אמרתי לך תחליט.
בסדר, אין לי להקצין דברים. בחור בשם אנטונין, וזה מצחיק, יש לו 5,590 עוקבים, זה לא זה, בטוויטר, צייץ את השחקנים עם הכי הרבה סלי ניצחון מאז 2014, אוקיי?
אוקיי.
במקום הראשון זה סטף וקוואי עם שבעה סלים, מקום שני לברון, דיליל, דורנט ויוקיץ' עם שישה, ובטלר ואודיפו עם חמישה. זה הפתוח של...
ולמה זה מצחיק?
עכשיו, ספנסר דינווידי,
אהובך,
עשה לזה ריטוויט, שזה בן אדם עם 5,000 עוקבים, זה מדהים ששחקן NBA עושה לו ריטוויט, אז הוא כתב לו, "This must be in the playoffs", ועשה כזה אימוג'י מאוכזב, וקיירי הגיב שם, "Dinwiddie probably had 5 in this season alone", וזה נכון, הוא תיקן את זה, והוא אמר שזה... לדינווידי היה בלבד 5, אבל איזה מקסים זה הברדרהוד הזה, האחווה הזאת שנרקמת באוף סיזן הזה בין קיירי לדינווידי.
חמודים, חמד מדהים.
זהו.
טוב. שבוע שעבר דביר עשה רצף ממש מגניב של פאטוות של רצפים מאוד מדהימים בחלקם, אז נתן לי השראה, ואני רציתי לבדוק בדיוק את הביזרו שלהם, הרצפים הכי מחרידים. אז אני הולך לזרוק פה הרבה, תעצרו אותי שמשעמם לכם, אני אגיע בסוף בכל מקרה לאן שאני רוצה להגיע, אבל נתחיל עם כאילו משהו די קל, וזה משחקים מתחת ל-10 נקודות.
מעניין אם יש ליגות שאתה יכול להגיד את הנתון הזה על משחקים.
מה זאת אומרת?
ליגות כדורסל של קבוצות שהגיעו לפחות מ-10 נקודות.
לא.
טוב. אז אמרנו פחות מ-10 נקודות, ולא עולה לי.
טוב, בזמן שלא עולה סתיו, אני אשאל אותו.
כן.
צ'רלס מיד נתן לך את ההשראה גם?
מה?
מה שקרה השבוע זה שאני וסתיו דיברנו על צ'רלס סמית.
צ'רלס ג'ונס.
צ'רלס ג'ונס. וואו.
והוא, כן. חמישה שקלים.
זה...
חמישה שקלים.
כן, זה מייג'ור.
אז הוא מככב פה, צ'רלי ג'ונס. נתחיל עם ה-10 נקודות. הוא מוביל את הרשימה עם 321 משחקים רצופים מתחת ל-10 נקודות. זה מטורף. הוא עשה את זה על פני 8 עונות.
וואו.
הוא עשה שני משחקים יותר משחקן יותר עכשווי, שזה דסקן ג'אנגה דיופ, ששניהם הרבה מעל המקום השלישי. דביר, אתה רוצה לנחש? כי אנחנו דיברנו על השחקנים הטובים האלה.
מנות?
מייקל רפין.
מייקל רפין.
אוקיי, אז נלך לחמש נקודות, רצפים של פחות מחמש נקודות, וגם פה צ'רלי ג'ונס מככב, עם 100 משחקים כאלה.
וואו.
הרבה מעל המקום הראשון, אריק מונטרוס עם 86.
חביבי.
אני אמשיך. אז רצפים של 0 נקודות, ומי במקום הראשון?
צ'רלס סמית.
צ'רל סמית, נכון. צ'רלי ג'ונס גם פה מוביל עם 17 משחקים רצופים של 0 נקודות. הבן אדם הוא כוכב התקפי. נעבור ל...
אני רוצה לחבר שני את הצופים, איך הגענו לזה. עשיתי איזשהו, הרצתי איזה שאילתה בבסקטבול רפרנס לשחקנים ששיחקו הרבה מאוד שנים, ויש להם מעט מאוד נקודות בקריירה. ובכל הרשימות האלה, צ'רלי ג'ונס נמצא הכי הרבה, הכי גבוה, הוא כל כך מעט נקודות, יחסית לזה שהוא היה איזה... כמה זמן הוא היה בליגה?
הוא היה 14, 15, הוא שיחק עד גיל 40.
עד גיל 40 הוא שיחק.
כן.
אז
אתה יודע, אתה עולה לפרקט, אתה נמצא שם דקה או שתיים, ריבון התגלגל לך ליד, נכון? כאילו איפשהו ריבון התגלגל לך ליד. ריס גיינס עם רצף של 21 משחקים ללא ריבונד, ללא ריבונד אחד. עכשיו זה... אסיסטים, אפס אסיסטים, פה יש לנו כאילו סופרסטאר שמגדיר את ההגדרה חור שחור, ינקה דייר, נראה לי, מהנץ, עם 77 משחקים ללא אסיסט, רק שתבינו, במקום השני זה שחקן שקוראים לו אדי לי ווילקינס, והוא עם 59 משחקים, אז ינקה שלנו לא אוהב למסור.
סגל תרגיע את ברוני.
אני אדלג על חסימות וחטיפות, אבל...
יש לך עוד אחד.
יש לי עוד אחד, לא. אז טוב.
טוב, שניים.
אני אדלג על רצף של 0 זריקות, 0 עונשין, ואז בוא נלך על רצפים של דאבל דאבל וטריפל דאבל. או כאילו, סליחה, 0... 0 נקודות 0 אסיסטים. אוקיי? ואחרי זה נגיד לכם גם את ה-0 ריבאונדים 0 אסיסטים, ולדעתי השחקן הגדול בכל הזמנים תכף, זה יהיה השחקן של הטריפל אפס.
טוני סנל.
טוני סנל באמת מככב שם, אבל אוקיי. אז 0 אסיסטים 0 נקודות, ג'ייסון קולינס עם 13 משחקים, טי ארדן במקום השני עם 12, תזכרו את השם טי ארדן. אפס נקודות, אפס ריבאונדים. שרון קולינס עם 11 משחקים, במקום השני טי ארדן עם 10. והקטגוריה האהובה עליי, והיא הטריפל אפס, טי ארדן עם 10 משחקים.
אפס נקודות, אפס ריבאונדים, אפס אסיסטים?
כן. הבחור עלה לפרקט במשך 10 משחקים רצופים, ולא עשה כלום. אפילו לא במקרה.
אבל אתה יודע כמה דקות? כאילו יש כזה 10 שניות כל משחק.
לא, לא, לא. בכל משחק הוא שיחק לפחות, הכי נמוך שלו נחווה 3.5 דקות. זה הכי נמוך. אם אחד מאיתנו עולה ל10 משחקי NBA רנדומליים, לא מתגלגל לנו ריבאונד ליד?
100%.
לא מישהו בטעות ידרוס אותנו וזה יהיה כאילו פאול שנלך לזריקות, כאילו...
אסיסט.
אין סיכוי שאתה לא צובר נתון סטטיסטי אחד במשך 10 משחקים. זה פשוט מטורף.
כן.
תגיד, צ'רלי ג'ונס מככב גם ברשימת האפס עונשין ורשימת האפס זריקות מהשדה.
גם שאתה שחקן כזה גרוע, אתה בדרך כלל עולה בגארבג' טיים, או במצא, כאילו, במצא משל, יאללה, זרוק, יאללה, קח את הליבר, כאילו, אלזיים, עושה גמור.
טי ארדן בעונת הטריפל אפס, העונה האגדית של הטריפל אפס, היה לו, הוא היה לו ממוצע של מעל 10 דקות במשחק.
העונה האגדית.
עדיין מדברים עליה, עדיין מדברים עליה.
אפשר, בוא נראה את זה לסקר, האם טי ארדן או צ'רלי ג'ונס?
סקר מעולה.
סתיו.
כן.
טי ארדן, זה קיצור כאילו? טי זה משהו, אתה יודע למה?
אני תמיד הכרתי אותו כטי ארדן, כשאני אומרת עם איפה הכרתי אותו, אז התשובה היא מהמשחק האגדי סלטיקס ורסס לייקרס, אבל...
מעניין אותי אם זה השמות.
אבל עכשיו בוא, אתה צודק, שזה בושה שלא בדקתי משהו כזה חשוב.
כן.
והתשובה היא, תיאודור... וואו, תיאודור רוזוולט דן.
וואו,
באמת?
באמת.
מבין?
אדיר.
תיאודור רוזוולט דן זה כאילו פאקינג שם מדהים.
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 איך לא ידענו את זה?
בבקשה, טוב שאני פה לשאול את השאלות הנכונות והחשובות באמת.
איזה עיתונאי.
סגב, היום אתה מפציץ.
מה לעשות, יש ימים כאלה גם. אני לא מקשיב להתחלה של הפרק, אבל אחר כך...
אם אתה כותב את זה כאילו בסקר, אם כאילו מישהו, כל מי שמקשיב לתוכנית ועונה על הסקר חייב להצביע תיאודור רוזוולט דן.
נכון. אבל האם, הוא היה מתמודד נגד FDR דן? לא. לדעתי הוא היה מפסיד. סתיו, בוא נעבור לאקטואליה.
בוא נעבור לאקטואליה.
יאללה. אז יש לנו כמה נושאים, בוא נתחיל בכלל מביניהם, ארל תומאס.
זה לא מצחיק, זה לא מצחיק.
זה לא מצחיק. זה עוד סגמט?
מה?
זה עוד סגמט?
לא.
לא, אבל זה 50 שקל כנס. אני לא יודעת מי, אתה חשבת שאתה הורג פה, אבל אם ניסית להרוג את ארל תומאס, זה 50 שקל כנס.
אוקיי.
לא, זה לא סגמט.
אם ניסית להרוג את ארל תומאס, אתה לא היחיד השבוע.
אז כפי שאתם יודעים, אנחנו נמצאים בתקופה של בידוד וריחוק חברתי, גם בארצות הברית. ארל תומאס, סייפטי של בולטימור רייבנס, אחד הסייפטים הטובים ב-NFL, אומר לאשתו שהוא הולך לאנשהו, אשתו לא מאמינה לו, רוקבת אחריו ותופסת אותו ביחד עם אח שלו, ובחורה אחת ערומה שזה קונפירמד, ועוד 2-4 נשים נוספות שזה אנקונפירמד, היא כמובן לא שמחה מהסיפור הזה, ורודפת אחרי אותו ארל תומאס עם אקדח ברטה.
מה?
וארל תומאס הצליח לקחת מן את האקדח, ואז היא אימה עליו עם סכין. עד כה הסיפור. רק עוד משהו קטן לפני שאנחנו נתחיל לנסות לנתח את מה שקרה פה, TMZ שחשפו את הסיפור הזה התקשרו לארל תומאס לתגובה לפני שהסיפור עלה, הוא הבין שהוא צריך כטקטיקה של ניהול משברים להעלות פוסט לפני שהדבר הזה מתפוצץ, והוא חותם את אותו פוסט ב-Things like that happen.
בטח שזה קורה.
קודם כל, האם קרה לך דבר כזה? שים את זה בסקר.
אני רוצה לשאול אתכם שאלת פולו-אפ.
וואי, יש לי כל כך הרבה שאלות, אבל תתחיל.
לשניכם יש אחים.
נכון. אמת.
האם אתם רואים את עצמכם בסיטואציה כזאת?
לא כבן אדם בוגר.
לא, תחשבו עליכם כצעירים עוללים מגילי
20. כן, כאילו, אתה יכול לא לחשוב, כן, יכולתי להגיד, כן.
מה, כן, בקיבוץ וזה, נו.
כן, כן, כאילו, כן.
Shit can happen.
כן.
סתם במצב בעייתי זה מצחיק.
כן, אבל בוא נגיד ואנחנו מאמינים למקסימום, שמדובר פה על ארבע אנשים ברומות, שחקן פוטבול.
יש טווח, אני אוהב שיש טווח.
כן, שחקן פוטבול ואח שלו. איך זה כאילו, איזה מיטה מספיק גדולה להכיל את זה?
לא צריך מיטה אחת. מה, אורגיה הם יכולים לעשות בכל מיני מקומות וזה, אתה לא צריך כולם ביחד.
כן, זה לא באמת חייב להיות מיטה
אחת. זה יכול להיות מפוזר.
זה בעצם מקום בקליפ של קניה ווסט. לא, זה לא חייב להיות מיטה אחת. יש מיטה, יש ספה, חלק עוברים בינתיים הסלון, עכשיו מתמזזים שאנחנו חוזרים לפה.
כן, גם סתם, תחשוב על זה, מה... בוא נגיד, אנחנו לא דוגמה, אבל את השחקן פוטבול זה, אתה יודע מה קורה בקולג'ים, ועכשיו אני לא יודע אם זה יותר, אבל... שנות ה-90, היה בלגן, ואחרי משחקים, ופה ושם, אתה מזמין את אח שלך כי זה, כי הוא בא, או אם יש לו תפקיד בזה, או שסתם רצית לפרגן לו, מפה לשם.
כל זה קורה בזמן COVID-19.
כן?
כן, זה מה שציינתי, כן.
אבל זה לגיטימי עוד יותר, דווקא ב-COVID-19, כי זה...
למה?
איך זה לגיטימי יותר? לא, לא, תסביר לי שאיך זה לגיטימי יותר.
כי בבידוד אנשים משתגעים קצת ומחפשים יותר ריגושים והם יותר חסרי מעצורים כי הם אומרים העולם בבידוד והם אומרים אתה רואה מלא פרשות של הם יצאו עם זאתי ואלו נתפס שחקן כדורגל הזה עם השתי בחורות פה והיו ארגן מסיבה שם ונולברטו סולנו יצא למסיבה כאילו אתה רואה
נולברטו סולנו
הוא נעצר.
כמה חיכית לדחוף את השם של נולברטו סולנו, ופתאום יש כאן הצ'אנס.
אני מעריך.
סליו, גם דני רוזן על הכותרות השבוע.
מה?
לא צריך כאן ניוקאסל.
מה? מה הוא עושה?
שהוא לא רוצה לחזור.
סליו עושה תנועות של כאילו, אפשר לחשוב, רק למי שלא רואה את הוידאו, שזה כולכם.
שחקן של ניוקאסל בכותרות.
כן, עכשיו אנחנו נהיה הרבה בכותרות עם אולי רכישה של הסעודי הזה.
יש לי שאלה, וזה לא נעים לשאול אותה, אבל אני חושב שמישהו צריך לעשות את זה. ארל תומאס הוא הקורבן פה.
קורבן?
הוא הקורבן של האירוע.
מה?
אי פעם רוצים שהתוכנית הזאת תדיע לתפוצה רחבה של אנשים, אני חושב שזה לא יקרה.
איך הוא קורבן?
אולי תורשים ככה
אחרי האירועות האלה שסתם. לא יודע, אתה חושב שיש מצב שמאיימים עליך עם אקדח ואז סכין שאתה לא הקורבן של האירוע?
אז שנייה, אז בואו נפריד את האירוע. האירוע שלא אשתו תופסת אותו עם בין 2-4 אנשים
לאחים. לא מפריד את האירוע. סתיו לא רוצה
להפריד. זה משהו אחד.
לא, אני לא מחלק.
יש פה אירוע. החלק שהיא מחבלת אליו אקדח, זה אחר.
יש פה אירוע, ואני חושב שארל תומאס הוא הקורבן. כאילו לא נעים לי להגיד את זה, אבל בוא. כאילו בוא נהיה כנים.
טוב, לא יודע מה להגיד לך.
I refuse to comment.
כן, בדיוק. אני מדביר.
תודה רבה על העזרה, חברים.
טוב, מה עוד קרה השבוע?
NCAA.
זה לא השבוע, אבל היינו מדבר על זה שבוע שעבר, אבל לא היה לנו כוח.
ולא דיברנו.
דביר?
סתיו,
סתם. זה אני. אז חלק מזה זה בעקבות כל הסיפור עם ה-G-League Pathway, Professional Pathway, חלק מזה זה בגלל אירוע, כאילו רכשי ציבור מאוד מאוד גדולים, והחוק שעבר בקליפורניה שמאפשר לשלם לשחקני מכללות, חלק זה בגלל הפדיחה הנוראית שקראה ל-NCAA מהמקרה של טרבור לורנס, סתם בשביל מי שלא מכיר, טרבור לורנס ה-QB פרוספקט המעולה של קלמסון, רצה לעשות Head Start Account, סנשיין, נכון? עשה Head Start Account לגייס כסף לטובת נפגעי הקורונה, וה-NCAA סגר לו את זה, כי אסור לעשות שימוש בפרצוף של עצמו לצורך קידום של דברים, כאילו בעצמו, שם שלו עצמו, וזה נראה מאוד מאוד רע, ה-NCAA מחליטים כאילו יצאו הצעה, אלו הצעה, שכנראה תאושר, לאפשר לשחקנים לחתום על חוזי פרסום, ולהרוויח כסף משימוש בשם ובמוניטין שלהם. מחשבות.
כן, אז אני רוצה להגיד כמה דברים, גם נשאלתי את זה כבר בעבר, אבל יש לי פחות יותר עמדה, אבל אני קצת, בשונה מכולם, אני קצת לוקח את זה למקום אחר. קודם כל צריך להבין למה NCAA עושה דבר כזה, ולהגיד שזה בגלל הסיפור האחרון, או אחת הסיבות המרכזיות, הסיפור האחרון עם הג'י-ליג, והפט שהם פתחו, אז אני מאוד מאוד לא מאמין בזה, כי קודם כל אנחנו נתקלים בכל מיני אפשרויות אחרות ושיחות על אפשרויות אחרות של שחקנים, דרכים אחרים להגיע ל-NBA, אם זה לשחק בחול או לשבת בחוץ, סטייל מיץ' רובינסון, עכשיו יש גם את הפטווי הזה, הפטווי הזה הוא לא לשחק בקבוצה, זו תוכנית מאוד סגורה של 12 שחקנים נפרדת, אני לא חושב שזה מה שישנה את הסיפור. ואני קראתי לפני שבועיים משהו שמאוד מעניין, קסיוס סטנלי שהוא פרשמן מדיוק, הכריז שהוא יצא לדראפט, ובהכרזתו הוא אמר, וצודק, In evaluating players, the NBA values youth. וזה מאוד נכון. וזה הסיבה שלא 12 שחקנים יוצאים לאיזו תוכנית מסוימת, או מיטשל רובינסון, או שחקן פה שם הולכים לאיזו תוכנית בחול, אבל זה זה וזה 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 ביחד, מצטרף לעובדה שאנחנו כבר רואים שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, שהקולג'ים מאבדים 30 ו-40 טלנטים שהיו פעם אולי נשארים לשנתיים ושלוש או ארבע שנים, ועוזבים כבר אחרי שנה אחת, וביחד כל הדברים האלה, זה מה ששם את הקולג'ים בבעיה. אני אומר את זה, כי אני חושב שהקולג'ים כבר בבעיה, כבר הרבה זמן בבעיה כל כך חמורה, יש להם את הקהל שלהם, וזה בסדר, אבל זה ממש לא כמו שהיה פעם, לצפות בלס דנס הגורם לי לבריאות, הגורם לי להיזכר, כי כל שחקן שמדברים עליו, מדברים על על הטניר שלו בקולג' של השנתיים, שלוש, ארבע, מה הוא עשה שם, ואני זוכר שזה דבר שאני לא רואה, שאנחנו לא רואים יותר כבר הרבה זמן, לא מחויבות לשחקנים לקבוצות, לא קבוצות שאפשר להיקשר אליהם ולראות אותן גודלות תוך כדי, ושם בעיניי זה עבוד, זה כל הדברים שגורמים לחשוב שזה מעט מדי מאוחר מדי, אם כי כמובן תמיד מבורך.
אני חושב שב-NBA זה כנראה מעט מדי ומאוחר מדי, בעיקר בגלל שלשחקנים יש המון אפשרויות, כמו שאמרת, אנחנו משחקים באירופה, אנחנו משחקים בסין, ג'י ליג, אפילו מיטשל רובינסון שיכול לבחור ולקחת ספונסר לשנה שיממן לו אימונים ולשמור על עצמו ככה. אני חושב שאיפה שזה נהיה מעניין זה כשמדברים על פוטבול. בפוטבול השחקנים אין הרבה אופציות, במיוחד לאור העובדה שה-NFL...
שה-XFL זה...
עוד לפני, דווקא רציתי לציין את ה-XFL בזה, אבל ה-NFL לא מאפשר להם להגיע בלי שנתיים של משחק במכללות, כאילו שחקן לא יכול לצאת אפילו אחרי העונה הראשונה שלו. אז אני חושב שהסיפור פה הוא מעניין, כי בגלל האספקט של הפוטבול, אני חושב שאולי ה-XFL יכול לגרום לשחקנים לצאת ישירות לשחק ב-XFL, ועכשיו האופציה הזאת היא לא קיימת, אבל אני אומר את זה, אני מאוד מקווה שזה הסוף של ה-NCAA בתצורה הקיימת שלו, הם רוצים להחזיר את זה למקום שזה היה פעם סבבה, אבל זה ענף מקצועני לכל דבר, והחבר'ה האלה זה פשוט מגוחך שחלקם במיוחד בפוטבול, מסיים את הקהירה שלהם במכללות, ולא יהיו מצב פיזי הכי מזהיר, ולצאת עם זה עם אפס, זה נורא.
כן, שאנו מסכימים.
תגב?
מסכים. לא. לא מעניין. ובואי נעבור לדבר האחרון שמאוד עניין באקטואליה דווקא.
אדם סילבר גם סתיו תעשה פה את ההקדמה.
אז אדם סילבר היה לו, קיים שיחה פתוחה עם מישל רוברטס, נציגת ארגון השחקנים, וקריס פול נשיא ארגון השחקנים. שיחה שאתה פתוחה שכל מי שרצה יכול להצטרף אליה, ועלו שם כל מיני נקודות, אתם, שנייה, יעלה נקודות שעניינו אותי ונדבר עליהם, או אתם רוצים לעשות? אז דבר ראשון, אחד הדברים שהודגשו בכתבה זה שהשיחה הייתה באווירה נעימה, ולא הייתה קשה, למרות שהשחקנים שכן שאלו שאלות קשות, אז נתחיל מהנקודה הכי מרכזית, זה שאדם סילבר אומר, ש-40% מההכנסות של ה-NBA בנויות מדברים שקורים מסביב לערב המשחק. ואם עכשיו אנחנו, עזוב את המצב של כאילו, יבטלו או לא יבטלו את העונה הזאת, תכף ניגע בזה בהמשך, אבל אם גם עונה הבאה ישחקו בלי קהל, או עם קהל מופחת, זה משמעותי לכל סיפור תקרת השכר. אדם סילבר, שזה הדבר החיובי, תכף נגיע לשלילי, אדם סילבר הרגיע את השחקנים, שה-NBA לא צריכה לקבל החלטה בחודש מאי, ואפילו לא בחודש, בחלק הראשון של חודש יוני, בשביל להחליט אם העונה צריכה, יכולה או לא להימשך. זה דבר חיובי, כי אפשר לחכות עוד ועוד לראות מה קורה עם כל הסיפור של הקורונה, זה דבר שמאוד מעודד. הוא אמר שהצעות דיסני וגאס עושות הרבה שכל, יש בהם הרבה היגיון, אבל יש בזה המון בעתיות עם, שהוא מבין שאף שחקן לא יוצא סגר של חודשיים. עוד דבר שמאוד עניין אותי זה שהוא מעריך שהעונה הבאה תתחיל בדצמבר, בלי קשר אם העונה הזאת תחזור או לא תחזור. הוא הדגיש בפני השחקנים שה-CBA לא בנוי למצבים מסוג זה, ואין לו דרך לפתור את הבעיות האלה, וכל דבר ש יהיה קשור לדיבור על הכסף, יצטרך להיות דיון מחדש, וזה איזושהי עזרה אם נסתכל מיוחד על מה שקורה בבייסבול, שיכול לדבר על בכלל השבתה לפני בכלל החלטה אם חזרה או לא חזרה. הוא הבטיח לשחקנים של לפחות 3 שבועות של מחנה אימונים, לפני החזרה, שזה גם כן משהו שמעודד, ופה עוד דבר שבעיניי היה מאוד מדאיג, זה הוא אמר שה-NBA לא תוכל לחזור עד ש בארצות הברית יש מספיק בדיקות כדי לקיים שגרת בדיקות בכלל האוכלוסייה, והוא מעריך שבשביל שהעונה תוכל להסתיים, ה-NBA תצטרך משהו בסביבות 15,000 בדיקות בשביל לסיים את העונה, וזה לא משהו, זה לא סכום, זה לא מעט בדיקות. זה הנקודות ששמתי לי.
כן, בלי לקחת את זה, את הבדיקות לצוותים הרפואיים, אזרחים שצריכים להיבדק וכו'. אבל גם כאילו, קודם כל יש כבר כמה קבוצות שהתחילו להתאמן, נראה לי יותר ביחידים כאלה, קליבלנד וקווין לאב חזר להתאמן, קראתי וכאלה, אבל קודם כל זה מעודד,
וגם הפגישה
הזאת, זה מעודד, כי הפגישה הזאת זה סימן ראשון אחרי הרבה מאוד שקט, אותי אישית זה עודד, אחרי הרבה מאוד שקט, ש יש איזשהו כיוון בכלל פתיחה למשהו שבוחנים לעומק ואומרים שעוסקים שזה רעיון טוב, וכרגע יצמדו לרעיון של צחיק באורלנדו בלס וגאס, ונכון, כל הדיונים וכל הדברים, והדחייה לשנה הבאה, והצרות שהולכות להיות גם בשנה הבאה ולהשפיע וזה, זה, זה כן מדהיג, אבל אני נורא נורא רוצה שה
אני לא רואה איך הם חוזרים, אני לא מבין איך סליגות אחרות דיברו על לחזור, אבל
אז למה, קודם כל כן, אז קודם כל רציתי
לסליג, דיברו על זה? סליג, שאלה לי לך, האם כרגיל אתה מתנה את נותן הדעה שמובילה אותך במה אתה באיזה הוא רוצה, ולא במה אתה חושב שיקרה?
כן, אני תמיד פועל לפי מה שאני רוצה, ולא לפי מה שאני באמת מאמין שיקרה. אבל אז אני מאוד רוצה שזה, קטעת לי את החוט מחשבה, רציתי להוסיף עוד משהו, ושכחתי עכשיו, לא נורא.
טוב שכך.
אני חושב שהליגה צועדת בשני כיוונים. כיוון אחד, זה מרגיש לי שבעלי ה-NBA, או לפחות אנשים מאוד דומיננטיים בכמות הדברים שהם משחררים החוצה, כמו מרק קיובן, לא לחוץ להם הכסף של להתחיל לשחק. זה ההרגשה שאני מקבל מצד אחד. מצד שני, אני חושב שכשאתה מתחיל את השיחה בלדבר על ה-40% האלה ועל ה-CBA, אתה מדגיש שידרשו פה ויתורים כספיים, ואני לא חושב שהשחקנים של היום במוד הזה של לוותר כסף למיליארדרים. ואני חושב שיהיה לליגה נוכח איך שהם רוצים לעשות את זה, וההרגשה שהם רוצים לעשות את זה נכון, אני מזכיר שאדם סילבר השביט את העונה בשנייה שהוא גילה שיש חולה אחד. אז לא נראה לי זה ליגה שכל כך רוצה להעמיד ולסכן את הדבר ראשון את הספורטאים עצמם, אבל גם את כל מי שמסביב לספורטאים. אני מזכיר שיש שחקן אחד שאנחנו יודעים עליו, לא, יותר משחקן אחד, יש שחקנים שאנחנו יודעים שאיבדו קרובי משפחה, כולל קרל אנטוני טאונס, אני לא יודע כמה להם יהיה מוטיבציה לרוץ וישר ללכת לשחק. אני מאוד פסימי, אני יוצא מהשיחה הזאת בפסימיות גדולה, ואם אני גם מסתכל עוד פעם על הדברים שהולכים לקרות בבייסבול עכשיו, והריבים על כסף, אז אני פסימי.
אז זהו, נזכרתי במה שרציתי להגיד מקודם, זה באמת שנראה שהם רוצים לראות קודם ליגות אחרות שעומדות להיפתח, ומה קורה עם ליגות אחרות לפני שהם, הם לא רוצים להיות הראשונים.
אני לא חושב שזה מה שהם רוצים, הם רוצים לראות מה הרופאים, דרך כלל הם אמרו את זה בצורה מאוד...
ענפי ספורט, לא, הם רוצים לראות כל ענפי ספורט.
אדם סילבר וגם מרק קיובן, אני חושב שיש עוד, אבל הוא מישהו שאני זוכר שאמר את זה, אמר שמה שינחה את הליגה זה קודם כל, המומחים, הרופאים, לא כסף, לא מה ליגות אחרות עושות, לא מה אינטרס כזה או אחר, אלא אם הרופאים עדיין אומרים לא, אז לא יהיה. ואז היא צריך להתקבל ההחלטה, ואותו, אני יודע את זה מהבייסבול, אני לא יודע המספרים של קבוצות NBA, בבייסבול פורסם, הניו יורק מטס, למשל, אמרו שאם הבחירה שלהם זה להחזיר את העונה בפורמט מקוצר, עם אותו מבנה שכר, תחת מגבלות של קהל, הם מעדיפים לא להחזיר את העונה, כי הם יפסידו יותר כסף. אם המצב הוא איכשהו זהה, בחלק מהקבוצות, גם ב-NBA, והבעלים ידרשו מהשחקנים, אתם לא תקבלו רק הפחתה על משחקים שאנחנו נבטל כזה אחרי, אתם תקבלו גם, וגם לא ההפחתה שתקבלו בירידה ב-CBA לשנה הבאה, אתם צריכו לוותר על כסף תכלס של השנה, אני חושב שהולך להיות פה ריב גדול מאוד.
ויש, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל...
נחמק, אני נחמק ממשהו.
אני... טוב, נעבור הלאה.
לא, לא, מעניין אותי.
אני לא זוכר איזה שחקן NBA, אבל מישהו אמר לפני כמה, לפני שבוע או שבועיים, כשנשאל לגבי האופציות של קיצוצים בשכר לטובת לפתוח את העונה, הוא אמר, אתם צריכים לקחת בחשבון שחלק גדול מאוד מהשחקנים בליגה חיים משבוע לשבוע. חיים ממשכורת למשכורת. אין להם חסכונות, וזה כאילו נראה כמו משכורות גבוהות, אבל לא לכולם זה משכורות כאלה גבוהות, וברגע שאתה חותם ב-NBA, המשפחה והחברים, חלקם מגיעים גם ממקומות קשים, כולם אתה נותן להם ואתה עוזר, ופה ושם, וחובות, דברים כאלה, לא לכולם יש כסף זמין, ומעניין מאוד לראות, א', האם באמת ייפגע השכר שלהם, ואם כן בכמה, וכמה הכוכבים, אלה שהכסף שאובדן של הכנסה לא באמת מפריע להם ל-day to day שלהם, ילחמו בעבור החדשים יותר, כי זה תמיד יחס לקוחות שמאוד מעניינים בארגון השחקנים.
בעבר, והדוגמה הכי טובה לזה, זה השביתה של 99, מה ששבר את השחקנים זה עובדה שהם פחות עשירים מבעלי הקבוצות, והם צריכים את הכסף ביומיום, כמו שדיר אמר. זה הסיבה שהם נשברו וחתמו על הסכם כל כך נוראי. מאז הם למדו וגם השחקנים נהיו אופי אחר של שחקנים, ואני יודע שלקראת כל ה-CBA'ים האחרונים, הארגון השחקנים ייצר קרן של אחוזים מהרווחים שלהם, שהקרן הזאת נועדה לעתות שביתה, כדי לעזור לשחקנים שמתקשים כלכלית, כדי שהם לא יגיעו למצב שהם נשברים, בגלל שהם צריכים את המשכורת הדו-שבועית חודשית שלהם.
ה-UFC חזר, לא?
כן, דיברנו על זה.
סתם דיבר על זה ברשמים.
כן, זה לא מצחיק כאילו שספורט
זה מאוד מגוחך, מאוד מאוד מגוחך.
קשור במגע ו...
יותר מזה, היה בן אדם שנמצא שהוא, כאילו, לא עבר בדיקה, כאילו, הבדיקה יצאה שיש לו קורונה, והם לא שמרו על שום, מעבר לאטלטים שמן הסתם נלחמים, אבל דובר שלא יהיו רעיונות לאחרי משחק, כל הדברים עליו, היו הפסיד לשכונה. בואו,
כן. היה נמצא עם ג'ו רוגלן, שהוא לא לחץ ידיים, לא זוכר משהו.